got added.
What's up?
לא, את הולכת בדרמטיות, הייתי מה קרה. המזגן זה סאגה?
החלון, האוויר.
אתם צריכים מליד המזגן מתלה מעילים והכל... והכל מאורגן. טוב, אז אני קוראת מההתחלה. ברור מידות הנפש יש בו שני עניינים. האחד, עצם עלייתו להבחין בהן בין טוב ובין רע, לחלקן על משמרותן, ליישבן בנפש ולהלבישן עליו. החלק הראשון, אמרנו, הוא בעיקר שכל. מה המידות הטובות? מה זה אומר? מי שעשה את זה בצורה מאוד מפורטת, מאוד מסודרת, זה כמובן הרמח"ל במסילת ישרים. הרב קוק כותב את הספר הזה לא במקום מסילת ישרים, אלא על גבי המסילת ישרים, אוקיי? אז אנחנו עוד פעם, מה זה זהירות, מה זה זריזות, מה זה נקיות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שם הוא עושה סדר. הוא אומר לנו מה זה המידה, איך היא נראית, מה נרוויח אם נקנה אותה, מה נפסיד אם לא נקנה אותה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה מצבכם בבקיאות מסילת ישרים? הגעתם עד לזהירות מאמן. הבנתי. רגע, אבל יש לכם גם שיעור עיון וגם שיעור בקיאות או רק עיון? רק עיון. ובעיון הגעתם לביאור מידת הזהירות. ב-120 תסיימו. אני מציעה במקביל כל בת, אני מניחה שהשיעורים שאתם לא נכנסות, במקום, לא יודעת מה, להיות בפלאפון, לטייל, תנסו לעשות לימוד של בקיאות מסילת ישרים. כאילו גם אם לא תבינו את כל העומקים, מה שנקרא לפחות תבינו מה היעד, מה הרסת. כי זה השלב הראשון, מה זה המידה, מה היא אומרת, טובה, רעה, נקודה, נגמר. זה השכל, זה מסילת ישרים, מסע מצוין, בשביל זה לא צריך שרף קוק. אוקיי? אבל, אוקיי, אמרנו, אחרי שהם יהיו מוכנות ברשותו, הבית זה הפרדת המידות ונסירתן, ועל זה מסילת ישרים לא מדבר. אוקיי? על הנקודה של מידות מצרניות, אני לא יודעת בכלל אם יש עוד מקורות מסודרים. יש נגיעות, אבל מקור מסודר כמו הרב קוק במוסר אביך אין. ובעצם זאת נקודה מאוד 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 חשובה לשים לב אליה, כי אנחנו יכולות לקנות את מידת הזהירות ולהיות, ולקנות על הדרך OCD, כאילו נורא 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 להילחץ מכל דבר, טטטטטט. לא, זה מידה, זה יכול להיות מטרני. זה אוקיי? אז אני צריכה לשים לב שאני קונה את המידה ורק את המידה, ולא עוד זנבות. שאלות עד פה? אוקיי, אז אנחנו ממשיכות. אז הבית הפרדת המידות ונסירתן, באור הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה. גם אם אני יודעת בערך מה זה יראה, בערך מה זה ענווה, בערך מה זה חסד, זה גם טוב. ברור שזה עדיף משהו שאני לא אלמד בכלל. אוקיי, גם אם אני, יש לי איזשהו ציור שטחי, אבל העיקר אני לומדת, הבנתי משהו. גם כן התחלה טובה, ומביאה לשלמות במשיכת יופיין והדרה. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה, שלא באופן ברור, תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה, אף על פי שאינה הגונה ואינה דרושה לחפצו. אם אנחנו לא נותנות את הדעת על זה, זה יכול לקרות מעצמו. אוקיי? וצריך האדם להעמיק לדעת, להפריד בכוח החוכמה והבינה שעולות למעלה מטבען של המידות. יש לנו מידות, אבל יש משהו עוד יותר גבוה מהמידות, וזה חוכמה, בינה ודעת. אוקיי? זה יותר גבוה מהמידות, זה משהו שיכול לאפשר לנו לקנות את המידות נכון. אם אני קונה מידה רק באופן מעשי, שזה עוד פעם מצוין, אם אני בכלל במודעות של לקנות מידות, זה כבר טוב. אבל אם אני קונה אותם רק באופן מעשי, אז אני יכולה להתבלבל, ואני יכולה שתהיה לי השקפה שטחית, ואני יכולה לעבוד על מידת הזריזות, ולעשות פול גז בניוטרל. אבל אם אני עובדת עם כוח החוכמה והבינה, אז אני קונה את המידה בדיוק כמו שהיא צריכה להיות, באופן שהיא מתאימה לי, באופן שהיא נכונה לי, באופן שאני לא הורסת דברים אחרים בדרך. Okay? אז אני חוזרת על המשפט, ודרך האדם להעמיק לדעת להפריד בכוח החוכמה והבינה, אני מזכירה לכם, השם של הפסקה ובכלל של הפרק, ברור מידות הנפש. ברור מלשון לברור. אנחנו בוררים, בוררים את הענווה מהעצלות. בוררים את השמחה מהשטחיות. בוררים את ה... עוד דוגמאות שלכם? את האכפתיות והאדישות. נכון? דיברנו על זה, נכון? האכפתיות והכעס והאדישות. מה עוד? מה עוד אנחנו צריכות לברור? ככה, ממש 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 בעדינות. אמרנו גאווה וחוסר ביטחון. ענווה, סליחה, וחוסר ביטחון. ענווה ועצבות. לענווה יש הרבה מידות שמתמסרות, בגלל שהיא מידה מאוד 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 יסודית. אז אפשר לקנות עם ענווה בטעות, גם עצלנות, גם כבדות, גם עצבות, גם חוסר ביטחון. מידה כזאת שווה, אבל בגלל שהיא כל כך יסודית, היא נוגעת בהמון המון המון גבולות אחרים של החיים שלנו. ולכן העבודה שלנו זה לקנות ענווה בשמחה, באנרגיה, עם ביטחון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שאלות? אוקיי. הוא מכניסת את המידות בחדריהן, הוא מתארות אותן כראוי, הוא מפרידות הראוי להפריד. כל מידה ממידה שהיא מצרנית מטבעה. לקחת כל מידה בפני עצמה, שלא תעלה הרבונה עימה, וזהו כן הנסירה. כמובן, עבודת המידות היא מתחילה בשכל, אבל לאט, 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 יש לי ציור של המידה, ופה נכנס גם הדמיון. אמרנו, איך המידה הזאת נראית במציאות, איך היא תיראה אצלי, איך היא נראית על אחרים. אמרנו שיותר קל לנו לעשות את הבירור הזה כשאנחנו מכירים אנשים. כן, אם אני מכירה את בן אדם שהוא גם בנחת וגם אכפתי. אם אני מכירה בן אדם שהוא גם בענווה וגם בביטחון, גם בשמחה וגם בעומק וכן הלאה, יותר קל לי לצייר את זה שזה אפשרי. גם אם אני לא מכירה, אני יכולה להבין בשכל, אבל הרבה יותר קל לי לצייר כשכבר יש לי דמות בעין. אוקיי? עד פה פסקה ראשונה. עניין המיצרים, שבין המידות הדשדוש גבוליהן ומכמה סיבות. איך זה נוצר, איך נוצרה המציאות לדעתכן, שיכול להיות דבר כזה, כאילו למה לא? תקנה מידה טובה, איזה כיף, טוב וזהו. למה זה בכלל אפשרי שתבוא איתה מידה לא טובה? איך זה קורה לדעתכן? איך זה קורה? שמה? שאדם הולך לקצה, מה זאת אומרת? ואז, אם אני טוטלית בענווה, או טוטלית בשמחה, למה אני אקנה מידה... ענווה באקסטרים זה מצוין. מה הבעיה? אין בעיה בענווה באקסטרים. חוסר הבנה. אוקיי? אז אם אני לוקחת את זה לאקסטרים, ואני מבינה, זה סבבה. אבל אם אני לוקחת את זה לאקסטרים, ויש לי השקפה, או קורא לה השקפה שטחית, ואני לא באמת מבינה מה זה אומר, אז אני יכולה להגיע עם זה למקומות לא טובים. בואו נראה את זה בשפה של הרע. גם את הפסקה הזאת התחלנו בשיעור שעבר. עניין המיצרים, שבין המידות הוא טשטוש גבולנו מכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים מהם. זה נראה בחוץ דומה. אוקיי? הביטוי החיצוני של מידה טובה ושל מידה לא טובה יכול להיראות דומה. איזה ביטוי חיצוני? מה זה אומר? בן אדם שהוא בענווה, אז הוא לא עושה רעש וצלצולים. זה יכול להיראות כאילו הוא נחבא אל הכלים. זה יכול להיראות כאילו אין לו אנרגיה. אם אני מסתכלת עליו מהצד ואני לא מבינה שהוא ביוזמתו עשה צעד אחורה, שזה חלק מהאנרגיה שלו, אני יכולה לפרש את זה כחוסר אנרגיה, כנבחיות, ואז זה התמונה שלי. למה? כי הסתכלתי על איך זה נראה, לא הסתכלתי על איך זה נושם, איך זה חי, איך זה פועל. הסתכלתי רק על איך זה נראה. יש קשר, אבל אם אני מסתכלת רק מבחוץ במציאות ולא לומדת, אז נוצרת לי השקפה שטחית. אוקיי? ולכן אני יכולה, אוקיי, אוי, רגע, כל מי שאני מכירה שמח הוא מקפץ. השמחה, זה דבר שטחי. אז אני, גם כשאני אשמחה, אם זה הסיור שלי, אני אשמחה שטחית. אוקיי? אז הנקודה, הצניעות, צניעות זה להתלבש צנוע, מהמם. אבל אם אני לא קונה את הרעיון של צניעות, אני לבושה צנוע, אבל אני כל הזמן מחפשת את הבמה. אז מה עשיתי עם זה? מה עשיתי בזה? להתלבש צנוע זה חשוב מאוד, שאף אחד לא תבין לא נכון, אבל זה עוד לא מידת הצניעות. אוקיי? לקיים מצוות זה מאוד 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 חשוב, אבל זה עדיין לא המידה. אוקיי? יש מצוות והלכות שהן קשורות לצניעות, ועדיין אני יכולה לא לקנות את המידה. כמובן שזה יכול לעזור לי, כמו שאומר ספר החינוך, שאחר הפעולות נמשכים הלבבות, אבל זה עוד לא שם. אוקיי? שאלות? אני שואלת כל רגע שאלות, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. אז אני רוצה שתשאלו, רוצה שתחשבו, רוצה שתדמיינו את עצמכם, איפה זה יכול להתחבר למקומות שאתן עובדות עליהן? לומדים. תמיד אמרתי, לא משנה מה השאלה, תמיד התשובה היא בדמות. לא, אני באמת, אני לא צוחקת, זה אמיתי. ברור מידות זה ממש מוסר אביך. אני לא מכירה שום ספר שממש עוסק בזה. מה המידות? אין כמו מסילת ישרים. בסדר? עכשיו כמובן, יש לנו עוד נתיבות עולם של המהר"ל, יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה, יש לנו המון, יש היום ספר של הרב אביחי, מאוד יפה, תיקון המידות. יש דברים של הרב אנגלמן, לעשות את עצמך, ספר ממש חדש, עבודת הנפש של הרב אייל ורד, יש המון 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 נגיעות. משנה סדורה זה מסילת ישרים, מוסר אביך, נתיבות עולם. אמרתי, כן, 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 של הרב אנגלמן, מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. זה לא משנה לאדם שענב, אבל אם אני רוצה לקנות ענבה ואני מסתכלת עלייך ואני אומרת, וואי, את שקטה כזאת ואת זה, את בטח ענבה, ואז אני לומדת שזה ענבה. עכשיו, יכול להיות שאצלך הענבה היא בשיא העוצמה, רק אני תפסתי אותך בשקט שלך. אז הציור שלי הוא לא מדויק. עכשיו אני, כשאני מציירת, אני לא מסתכלת רק איך אנשים נראים, אלא מה זה אומר להיות ענבתם. זה המציאות. השאלה היא לא אם נכון או לא, זה חלק מהכוחות הנפש שיש לי, וחלק מקליטת המציאות שיש לי. זה מה אני מדמיינת. איך אני מדמיינת כשאני אהיה בעתיד? איך אני מדמיינת כשאני אהיה כזאת? כאילו זה חלק מהדרך בה אדם פועל. אז אני רוצה להזין דמיונות טובים. הדרך להזין דמיון טוב הוא שוב בכוח החוכמה והבינה. נכון, עכשיו אם אני עוד פעם רואה אותך, ואני עוד רואה עצמך, ואת קופצת, אז אני כאילו, הציור נכנס אצלי, שמחה שווה לקפוץ. אז במקום לעבוד על לצמוח, אני עובדת על לקפוץ. Okay? עכשיו, אצלך יכול להיות שזה נורא עמוק, והקפיצה היא איזשהו ביטוי בנוסף לעומק. אבל אני קלטתי רק את הקפיצה. אוקיי? Okay? עוד? אז בעצם זאת הנקודה, כשאנחנו עובדות על מידה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המידה אומרת. אוקיי, לא רק איך היא נראית, מה היא אומרת, מה השורש שלה, ממה היא מורכבת, תכף אנחנו נראה הדגמה. דווקא פה הרב נותן ממש ממש דרך מאוד מאוד טובה, כדי להראות שאני צריכה להפריד מידה ליסודות שלה, לא לאיך היא נראית בחוץ. בסדר? עוד כמה שורות אנחנו נראה הדגמה. אני חוזרת, כל מידה אי אפשר שיקנה אדם אותה, כי אם כשיציירן הציור חזק וכשלא ישלים הציור המידה המבוקשת בבירור גמור יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות מהדומות לה בציורן השטחין רק לפומריאטה. לפומריאטה אמרנו זה על פנה, וצריך לזה חקירה, כן? חקירה, שוב חוזר רגע לשכל, חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן, איך הן מתמצרות אלו באלו ועל ידי מה הן מתמצרות, כדי לדעת אפשרות הפרדתן. אם אני יודעת את הסכנה הזאת של הנסירה, סליחה, של המיצריות, אז אני יכולה לנסר. אם אני לא מודעת לזה, אני לא אנסר. כלומר, אם אני מודעת לזה שיחד עם ענווה אני יכולה לקנות חוסר ביטחון, אני אהיה דרוכה. כשאני אמצא את עצמי בשנייה של חוסר ביטחון, אני אגיד את עצמי, וואי וואי וואי, עבדת על ענווה, תיזהרי מהחוסר ביטחון. אבל אם אני לא מודעת לזה, אין לי שום דרך לנסר. בסדר? כי בעצם יש לנו שרירים מידה זה סוג של, אם אני ממשילה את זה לעולם הגוף, זה סוג של שריר. אז אם חלק מהשריר שלי בענווה זה לעשות צעד אחורה, בלי להבין למה אני עושה צעד אחורה, ומתוך מה, ויחד עם זה לעשות בכל מיני תחומים גם צעד קדימה, אז אני כאילו, יש שריר שלא זז, לא זז, לא זז, לאט לאט, לאט יש לי פחות ביטחון בלהפעיל אותו. וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן. איך הן מתמצרות אלו באלו ועל ידי מה הן מתמצרות כדי לדעת אפשרות הפרדתה. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם. כל אדם, המידות המצרניות שלו שונות. זה אמרנו יכול לקבל ענווה יחד עם חוסר ביטחון, זה ענווה יחד עם עצלנות. זה שני דברים שונים, חוסר ביטחון ועצלנות. והשלישי עם עצבות. אוקיי? למה? זה תלוי מי אני, מה הציורים שלי, מה האופי שלי. יש לזה מלא 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 אופציות. הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם, שיש נפשות שסדרי המסרים במידותיהם מחולפים מבנפשות אחרות. במילים אחרות זה לא חוק. אבל יש כיוון. מה זה אומר יש כיוון? נדיר שבן אדם יקבל ענווה יחד עם שטחיות. נדיר. נדיר שבן אדם יעבוד על גבורה ויקבל עצלנות. אוקיי? זה לא מידות שהגיוני שהם יתמצרו. למרות שאמרנו שזה מתחלף בין איש לאיש, יש כמה כללים בכל זאת הגיוניים. תכף אנחנו נראה לפי מה הכללים האלה עובדים. אתם יודעת מה? אני אקדים את המאוחר. הרב קורא, הוא מחלק את המידות לשני סוגים. יש מידות מתכנסות ויש מידות מפזרות. זה לא מידות טובות או רעות. זה סוג של מידה. יש מידה שהיא מתכנסת פנימה, יש מידה שהיא מתפזרת החוצה. גבורה, נשמע לכם מתכנסת או מתפזרת? שמחה. ענווה. עצבות. אוקיי. אז מה קורה? איזה מידות מתמצרות? אלה שהם מאותה חבורה. כל המידות המתכנסות יכולות להתמצר, כל המידות המפזרות יכולות להתמצר. לכן שמחה, גבורה, יכול ללכת עם גאווה. וענווה עומק יכול ללכת עם עצבות כבדות, עצלנות, בסדר? למה? כי סוג המידה זהה. זאת טובה, זאת רעה, אבל סוג המידה זהה. שתיהן מתכנסות או שתיהן מפזרות. יש? תכף, אנחנו נראה את זה מהעמוד הבא. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם, שיש נפשות שסדרי המסרים ומידותיהם מחולפים מבנפשות אחרות, וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים מאיש וממשנהו. ומכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים, באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המסרים ולדון על הפרט ללכת בדרך טובים. גם כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו ולבני גילו, וגם הרבה דברים ראוי שיהיה בהם שורש כללי. Okay. אז כל דבר, אם אנחנו רוצים ללמוד על בני אדם, אנחנו תמיד צריכות לזכור שזה סובייקטיבי, אבל אם זה רק סובייקטיבי, אין לנו מה ללמוד. נכון? כי כל אחד, החיים שלו. אם זה רק אובייקטיבי, זה מדע מדויק, ובני אדם כידוע זה לא מדעים מדויקים. אבל המקומות שבהם יש לנו כלל, שאנחנו לוקחים בחשבון, שזה סובייקטיבי, ככה ניתן באופן כללי לדבר על בני אדם ועל נפשות. בסדר? אז אני אומרת, אם אין שום כלל, אין מה ללמוד, כל אחד זה משהו אחר. אבל אם איזה כלל מאוד מדויק, זה מדעי הטבע. ולכן עולם הנפש הוא לא נכלל מדע מדויק, מצד שני, יש מה ללמוד בו, כי יש גם כללים. בסדר? אז מכלל מידות הנפש, עכשיו הרב ידגים לנו על מידה מסוימת, מה זה אומר המצרנות שלה? המידה שהוא ידבר עליה היא מידת הגבורה. ולמה הוא בוחר דווקא מידת הגבורה? כי הוא רוצה להגיד לנו שזו מידה מאוד מאוד חשובה לעבוד עליה. אוקיי? אז אנחנו תכף נראה למה הרב קורא גבורה. מכלל מידת הנפש המחויבות על השלמות היא גם כן מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת בדעת ויראת השם. בלי גבורה אי אפשר להיות שלם בדעת ויראת השם. מה זה גבורה לדעתכם? מה זה גבורה?
אומץ.
מה זה? שמעת? חוזק מנטלי. מה זה אומר? שהוא לא נמשך אחרי העולם הזה. יש לו איזשהו כוח רצון, התגברות. לזה את מתכוונת?
הוא יותר בעולם הזה.
אז מה זה כן? יש לך ציור, רואה? יש לך ציור. הנה הדגמה לציור. יש לה ציור, קשה לה להעביר לנו, למה? כי ציור זה לא רק שכל. אם זה היה רק שכל, היית נותנת לנו הגדרה. יש לך איזה תמונה של מה זה גבורה. את אומרת, זה קשור להתגברות. זה קשור לכוח רצון, אבל זה לא בדיוק.
להתעלות מעל משהו שקל לך.
מה זה?
להתעלות מעל משהו שקל לך,
מה זאת אומרת?
סתם, נגיד את זה.
כלומר לעשות את המעבר. מעולה, תודה. עוד. מה זה אומר? יכולת להתמודד. אז מלחמה, אם אני יכולה להתמודד או לא יכולה להתמודד. וכשאני מצליחה, אז יש לי מראה שלי, יש לי גבורה, וכשאני לא מצליחה, אז מה? אז אין לי? אוקיי, מעולה. אז זאת אומרת, יכולת התמודדות. מעולה. אז זאת אומרת, זה היכולת לשים רצון יותר גדול את הרצון של השם מעל הרצון שלי. יפה. יש לכם הגדרות מהממות. אבל שימו לב, זה מלא 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 מלא, זה עוד פעם, זה יוצר תמונה. כן, איך עוד, למה עוד מתקשר לכם גבורה? לא מחפש את הגדרה של אבן שושן. למה, למה? להשיג כוחות מעבר ליכולת שחשבת שלך, זה מתחבר למה שאת אמרת. מעולה, תודה. עוד? שליטה. לשלוט במה? היכולת להיות בשליטה. מעולה. מי האמיצה שמוכנה לתת לנו דוגמה למתי הרגישה גיבורה? מי גיבורה עכשיו? אמרנו שגבורה קשורה לעומק. אפשר לתת לנו דוגמה. לא משהו נורא נורא חושפני ודרמטי. שמה, שמה? היא כתבה משהו והיה לך ולא הגעת. אחלה דוגמה, כתוב שחכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלימה. כל הכדור הארץ עומד על מי שיש לו מה להגיד וזה כנראה לא משהו והוא לא אומר. תודה. תודה רבה. כן, עוד אמיצה, עוד גיבורה.
נראה לי כשכאילו
לא קוראים
משהו שהוא כאילו בגד שהוא ממש אהבתי אבל כזה לא היה
מספיק צנוע. וואו. כלומר הוא היה לך יפה, החמיא לך וזה, ואת אומרת אבל זה לא מספיק צנוע, אני לא קונה. אליפות. תודה רבה רבה. כן, עוד דוגמה.
אני יכולה להגיד שאני מתעשה עם האחריות, ועל זה הדיבור סתם כאילו נמצא לי.
כן, את אומרת. יפה, יפה, זה ממש גבורה. מיני סיום. תודה. עוד. אתם מבינות שיש פה כמה סיפורים, ואם נגיד מהסיפורים אני צריכה עכשיו לצייר תמונה של גבורה, איזה תמונה תצא לי? שמה? שיש לי רצון מסוים, או משיכה למשהו מסוים, או מתחשק למשהו מסוים, ואני שמה איזה ערך מעליו. לצאת מאזור הנוחות. לצאת מאזור הנוחות, אבל אני שומעת בכל הסיפורים שאמרתם, למען ערך, למען צניעות, למען לא להגיד לשון הרע. כלומר, אני יכולה לצאת מאזור הנוחות שלי למקום לא טוב. לא כל יציאה מאזור הנוחות היא יציאה טובה. אוקיי? לפעמים אזור הנוחות שלי הוא מקום מעולה וערכי ומצוין. אבל אם אני יוצאת מאזור הנוחות שלי למען משהו שהוא בעל ערך יותר גבוה, אז יש כאן גבורה. יש? הזדמנות אחרונה לאמיצה האחרונה. תדעו לכם שכל סיפור כזה נורא נורא מחזק אחרות. תלך שבזכותך עכשיו, פעם הבאה שמי שתקנה סמלה, הסיפור שלך יעלה לה. מי שתרצה להגיב, הסיפור שלך יעלה לה. ותרצה להגיד לשון הרע, הסיפור שלך יעלה לה. זה נורא נורא מחזק. אז קדימה, סיפור אחרון. שמה? קשיחות? זה נשמע לך קשוח? ואיזה קטע?
זה אנשים מאוד מאוד
גיבורים? אוקיי, אז הנה נתת לנו אחלה דוגמה למידה מסרנית. אדם שעובר על גבורה צריך להיות קשוח. מי מכירה אדם גיבור ורח? מכירה, אישית. מי? מכירה? מכירה? יופי. מי שמכירה אנשים גיבורים ורקים, תצליח לצאת מהמצרנות הזאת. את רוצה להיות קשוחה? לא. אבל את רוצה להיות גיבורה, אני מקווה. בוא, תכף נראה ששווה לך להיות גיבור. אוקיי? אבל את צודקת, את צודקת. הרבה פעמים זה יכול לייצר קשיחות. או מציאות שאת אומרת, אני שמה גבולות ביני לבין מישהו אחר, וזה קצת יכול להקהות לנו את רגש הרחמים, או את ואז גם פה זה נוצר איזושהי קשיחות בנפש. מעולה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? טוב. קצת מה? זה מתחבר לקשיחות הזאת. אני קשה עם עצמי. כאילו יאללה, צרמי. נכון, נכון. אנשים זורמים, הרבה פעמים נתפסים כיותר רכים, או פחות קשים. ואני רוצה להיות בן אדם שלא זורם במובן הזה שהולך אחרי מה שבא לו. אני רוצה לנהל את החיים שלי, אבל אני רוצה לנהל אותם בכיף. אני רוצה לנהל אותם ברכות, אני רוצה לנהל אותם בשמחה. אוקיי? ואלה ציורים נורא נורא חשובים. האם בן אדם שעובד על עצמו חייב על כזה, עובד על עצמו? עובד על עצמו. בנות? זה חלק מהמצרנות. כאילו אנשים שעובדים על עצמם, הם כל הזמן כזה מעיקים וכבדים. לא! אני רוצה לעבוד על עצמי בשמחה, ברכות, בהתקדמות. זה המנגינה של המסילת ישרים. זה המנגינה של הרב קוק. לעבוד בשמחה. זה חלק מהמצרנות הזאת שצריך לצאת ממנה. שלעבוד על עצמנו זה איזה משהו נורא נוקשה, נורא כזה כבד, נורא... יש לי חברה, לא יודעת אם סיפרתי לכם עליה, סיפרתי לכם על חברה שלי מהמדרשה שעבדנו ביחד, כאילו היינו ביחד חברות הרבה זמן, לא סיפרתי לכם עליה? עם האלבום תמונות שלה? סיפרתי, נכון? הנה דוגמה למסרנות ממש ממש. האם עומק צריך לבוא עם כבדות? האם בן אדם שלומד תורה צריך להיות יותר כבד? אם את עכשיו פוגשת בחור והוא קליל ושמח, אם לא יעלה לך ישר בראש, הוא בטח לא תלמיד חכם. הוא בטח לא לומד ברצינות בישיבה. כי הוא כזה קליל. מה את אומרת? טוב, אני אגיד את הנקודה. פשוט חברה ממש ממש טובה. הייתה מאוד מאוד עמוקה ונכנסה מאוד לעבודה רוחנית במדרשה. נסעתי אליה שבת וראיתי תמונות שלה מפעם. והיה נראה שהיא הייתה הרבה הרבה יותר שמחה בעבר. וכאילו... משהו בעבודה שלה כאילו קצת נתקע. אצלה ברוך השם זה לא היה מידע מסרני, זה היה שלב, כמו שלמדנו בתקופת המעבר, שיש את הטבעיות ויש את ההכרה ויש את ההכרה שמעמיקה. אז היא פשוט הייתה תקועה בהכרה. אצלה זה לא היה מסרני, אבל יש אנשים שהם תקועים ככה הרבה שנים. והנקודה היא, באמת, אני אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד מעשי, ואני חוזרת, באמת, את פוגשת בחור, אז אם הוא נורא שקט, תגידי שהוא עמוק, תגידי שהוא בענווה. כאילו, צריך להיזהר מהתרגום של החיצוני למידה. עכשיו, יכול להיות שזה נכון. כלומר, התיאורים באמת לפעמים הם אמיתיים. יכול להיות שהוא באמת כליל וזה, ובאמת לימוד פחות הקטע שלו, יכול להיות, אבל ממש לא הכרחי. ולכן, אני לא מתרגמת ישר את השורש של המידה לפי הביטוי החיצוני שלה. אני לוקחת בחשבון שזה יכול להיות. אוקיי, לא סתם הגיעו לנו הציורים, כי לפעמים זה באמת ככה, שאנשים שמחים הם קופצניים ושטחיים. זה יכול לקרות, אבל זה ממש לא הנקודה. יש? אז מכלל מידות הנפש, אז בואו נראה איך הרב מסביר לנו מה זה גבורה. המחויבות אל השלמות היא גם כן מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש. שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת בדעת ויראת השם. ומכל שכן, שאי אפשר מבלעדה לבוא להשגות נכבדות. ומכלל מידת הגבורה הוא, עכשיו המרקר, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה ההסכמה חזקה אצלו. ולא יקוץ בכל פרטי הרבים. וגבורת נפשות הדריכהו שיעשה איך? איך אמרנו? לא שיעבוד על עצמו. תראו איך הוא אומר, שיעשה בחשק טהור. איך נראה שאת עושה משהו עם חשק? ואיך זה נראה כשאת עושה בלי חשק? שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה גם בהיותם בדרך רחוקה. תכף אנחנו נסביר את המשפט הארוך והחשוב הזה. כי בלא מידת הגבורה, אמנם, באותה שעה שתתיישב הנפש מיראת השם וחיוב זהירות המצוות, תתלהב רוחו לשקוד בתורה, לדעת כבוד יוצרו ואופן עשיית הטוב בעיניו. אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים ומרחבי הקודש של התפשטות והסתעפות, כבר אזלה הלכה לאותה התלהבות שבאה ממקור הציור הראשון. בן אדם מחליט שהוא לומד תורה, ווואי, איזה יופי, איזה מרגש, הולך ללמוד תורה, אבל מה לעשות? עוד סדר ועוד סדר ועוד סוגיה ועוד משפט ועוד 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 ועוד. יכול להיות שגם אתם מרגישות ככה במדרשה. הייתם באיזשהו היי והיה פסח והיה מסוים ועכשיו לחזור רגע עוד לימודים ועוד שיעור ועוד פסקה ו. אז מה זה גבורה? היא קשורה לכמה דברים. היא קשורה להסכמה חזקה. תכף ננסה להבין מה זה. היא קשורה לחשק והיא קשורה להתמדה. הסכמה חזקה והתמדה מסתדר לנו. חשק כאילו נראה לנו לא קשור. אבל בואו נראה מה הרב אומר כאן. ומכלל מידת הגבורה, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, הוא לא אומר לך מה להחליט. אבל אחרי שכבר החלטת שזה מה שאת רוצה, מה להחליט? זה פרק א', אוקיי? מה חשוב לך בחיים? מה את רוצה? מה היעדים שלך? מה להחליט? זה גם מסילת ישרים. מה להחליט? זה עוד הרבה דברים. הוא לא מדבר על זה כאן. אבל מה שכבר החלטת שעליו את הולכת, וזה הערך שלך, שתהיה לך הסכמה חזקה. מתי הסכמה היא הסכמה חזקה ומתי היא לא הסכמה חזקה? מתי היו לך החלטות בחיים שאחרי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים התפזרו להם, ומתי הייתה לך החלטה בחיים שהחזיקה מעמד? החלטה שקיבלת בחיים והחזיקה מעמד, איך הרב קורא לה? הסכמה חזקה. למה הוא משתמש במילה הסכמה וחזקה, הסכמה ולא החלטה? שכאילו כל כוחות הנפש מסכימים. אני מחליטה, בואו ניתן דוגמאות פשוטות. אני מחליטה שאני עושה ספורט. בשכל אני אומרת, וואו, ספורט זה בריא. ברגש אני אומרת, וואי, בא לי. זה לא רק כאילו ספורט בריא וחשק. וואי, בא לי. כן, יש לי חשק. זה עושה לי קליל, זה עושה לי הרגשה טובה, מוציא לי את האדרנלין. בדמיון שלי, וואי, כשאני אעשה ספורט, מישהו הרבה הרבה יותר משוחרר יהיה לי בחיים. כלומר, אני עוברת על כל כוחות הנפש. עכשיו, כאן בבוקר, וואלה, כל מה שמתחשק לך זה להתקרבל בשמיכה. מה עכשיו יוציא אותך לעשות ספורט? הסכמה חזקה. אם היא חזקה, אם עבדת עם כל כוחות הנפש, יש סיכוי שזה יקרה. אם לא, נשמה, תעזבי אותי בשקט. תני לחזור לישון. כי תמיד, 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 מה שלא צריך להשקיע בו אנרגיה, זה מה שיקרה. לישון לא צריך הרבה אנרגיה. לקום צריך אנרגיה. איך אמרנו? לרדת, נכון? את בירידה, את לא עושה כלום, את יורדת. אי אפשר לעלות מעצמך, אוקיי? אם את על סקייטבורד בירידה, תרדי גם בלי לעשות כלום. את יכולה לעמוד עם אותו סקייטבורד בתחילת עלייה, עד מחר, אם לא תעשי, שום דבר לא יקרה, את לא תעלי מעצמך. לא לפעול זה קורה מעצמו, לא צריך לזה אנרגיה. אוקיי? דברים טובים דורשים אנרגיה, עלייה דורשת אנרגיה, התקדמות דורשת אנרגיה. זה כאילו בניגוד לגרביטציה, זה בניגוד לגרביטציה הרוחנית גם, כן? שמתחשק רק את הנוח, זאת אומרת, לצאת מאזור הנוחות. אז פה אני צריכה לעשות משהו שהוא קצת מנוגד. איך אני עושה אותו בחשק? אז אני חוזרת. יש לי, אם יש לי הסכמה חזקה, יש סיכוי שזה יהיה בחשק. אבל אם רק השכל אומר לי, והרגש מתנגד, והדמיון מתנגד, הסיכוי שיהיה פה חשק הוא מאוד מאוד נמוך. אני יכולה להגיד, וואו, לשון הרע זה דבר חשוב, ולמרות שנורא בא לי לא להגיד לשון הרע, אני אצליח להתגבר. אבל אז אני כל החיים במלחמות, מלחמות, מלחמות, מלחמות. אם תהיה לי הסכמה, אז יש סיכוי שאני אגיד, איך, לשון הרע זה מגיל, אין מצב שאני רוצה לעשות את זה. שזה כמובן מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה. לא הבנתי את מה שאתה.
לחכות,
כאילו,
לחכות לחשק?
לא, את שמעת שהוא מחכה לחשק? ממה הוא התחיל? לא נעשה סדר. ומכלל מידת הגבורה הוא שכל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל בו בחצת חובת שלמותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטיה הרבים, וואי, צריך לקום מהמיטה, וואי, צריך לזוז, וואי, לא. וגבורת נפשו תדריכהו, כבר קנה את הגבורה, עכשיו הוא כבר יעשה את זה בחשק טהור. נכון? זה השלב הבא. השלב הראשון בחב"ד יש איזה ביטוי מאוד חזק, התקפיה. מה זה התקפיה? אתה בכפייה. אנחנו לא סובלות את המילה כפייה, נכון? אבל יש ביטוי מאוד חזק בחב"ד. קודם כל התקפיה, כן. אני כופה את עצמי, אני מתה להגיד לשון הרע, ואני כופה על עצמי לא להגיד לשון הרע. אני רוצה כל החיים להיות בהתקפיה. בנושא הזה, כל החיים אני צריך להתמודד. אבל המטרה היא שאני יגיע לאיזשהו שלב שם, זה כבר יהיה חשק. או כמו שדיברנו כבר בעבר, בשפה של הרב דסלר. אוקיי? בשפה של הרב דסלר זה להעלות את דרגת הבחירה. שכמו שאין לי היום בחירה אם לרצוח או לא ואם לגנוב או לא, לא תהיה לי בחירה אם להגיד לשון הרע או לא, מרוב שזה כבר חלק ממני. ואני בטוחה שלכל אחת מכן יש אזורים בחיים שבהם היא לא מתמודדת, היא עושה טוב בצורה פשוטה. אני רוצה שכל אחת שנייה תחשוב איפה בחיים היא עושה את הטוב בלי התקפיה, בחשק היא עושה אותו. למי יש? אתם לא צריכות להגיד מה. אבל רק תצביעו אם יש לכם אזור בחיים כזה. הבנתם את השאלה? יופי. מעולה. אז אתם רואות שאפשר להגיע לזה. ואצל כל אחת זה בתחום אחר. יש מישהי שנורא פשוט ללכת וללתבש צנוע. היא לא צריכה להתמודד, והיא לא צריכה זה. ויש מישהי שנורא פשוט לא להגיד לשון הרע, ויש מישהי שנורא פשוט למשהו אחר. איך זה קורה? לפעמים זה נטייה טבעית, לפעמים זה אחרי הרבה עבודה.
זה כמה חזקה ויש כמה חזקה
במשתנה. אחרי הרבה זמן שהייתה לי הסכמה חזקה, בואו נגיד, אחרי הרבה זמן שהלכתי בצורה צנוע, אני יכולה להגיד לכם, שבתחילת הדרך, הכיסוי ראש היה בשבילי הדבר הכי הזוי. איך היו קוראים לי? הנמוכה עם השיער הארוך. התחתנתי, נשארתי רק נמוכה. כאילו, קחו לי משהו שהוא היה חלק מהכרטיס ביקור. כאילו, היה לי שיער עד לכאן, חלק. זה היה, כאילו, הכרטיס ביקור שלי. יומיים אחרי החתונה פגשתי חברה, והיא אומרת לי, וואי, מירב, התפלאתי עלייך. שהלכת ככה בחתונה, אמרתי לה למה? אז היא אומרת לי, מה, את לא יודעת שזה לא צנוע ללכת עם שיער כזה? לא ידעתי. אני הגעתי בבית חילוני, לא ידעתי. פשוט בחתונה, הלכתי ככה עם השיער, לא עשיתי שום תסרוקת. אבל היא חברה מספיק טובה להגיד את זה בלי שזה היה כזה חסר טקט. אמרתי לה, טוב, למדתי. לא עשיתי שום דבר, הרגשתי שאני כאילו עושה מסיבת פרידה מהשיער. עכשיו, למה אני אספר לכם? כי כל השנה הראשונה הייתה התקפיה, כאילו, טוב, מה לעשות, אני צריכה לתקוע את הדבר הזה על הראש. ולפני, יש לנו תכף 28 שנות נישואים. לפני 28 שנים היו משפחות הרבה פחות יפות. והיו גם כובעים כאלה, כאילו, מוזרים, שבכלל לא הרגשתי איתם נוח, אבל כאילו צריך כיסוי ראש. אז זה היה התקפיה, 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 התקפיה. ואני זוכרת את היום שאמרתי לעצמי, עכשיו אם יוצאת בת קול, שאישה נשואה לא צריכה כיסוי ראש, אני נשארת עם זה. זה היה ממש רגע כזה שפתאום הבנתי שוואו, זה כאילו הכי עני בעולם. עכשיו, בת קול אומרת, זהו, לא צריך כיסוי ראש. אין מצב, אני נשארת. אז יש מציאויות שאחרי שיש לך הסכמה חזקה, והסכמה חזקה, והסכמה חזקה... כן, כן, זה התקפיה. אני רוצה להגיד לך שהרבה, ללכת לאוניברסיטה...
כל החושים
כן, זה כאילו, ההסכמה החזקה בהתחלה זה עוד לא כל החושים, אבל זה הבנה שזה הכי נכון, גם אם אני מרגישה מכוערת עם זה, גם אם אני מרגישה שזה לא אני. אמרתי, זה פגע לי בכרטיס הביקור, זה הרבה מעבר ליפה או לא יפה, זה לא אני. כאילו, כאילו זה היה אני, השיער, בחוויה. ופתאום אני אומרת, רגע, 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 אבל היה ברור שכאילו, ברור שאני אלך עם כיסוי ראש, זאת לא הייתה שאלה אם אני אלך עם כיסוי ראש או לא. אבל אחרי פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ושנה ושנתיים, ופתאום אמרתי, כאילו, אין מצב. ואחת הטעמים שמאוד מאוד עזרו לי להתחבר לכיסוי ראש, זה היה, וגם את זה אולי סיפרתי, אבל אני אספר שוב כי זה סיפור מבחינתי מכונן, זה שאני כל החיים הייתי בחברה חילונית, וכל החיים הייתי צריכה סוג של מין עמדת מתנצלת על השמירת נגיעה, מגישים מחיית, כזה. מין משהו, גם אם הוא לא מתנצל בפה, הוא מתנצל בחוויה. ואז היה איזה מרצה אחד, שבא להושיט לי יד, ואז הוא הסתכל על הכיסוי ראש ואמר לי, סליחה. הרגשתי, מה זה ניצחון? סוף סוף הוא מתנצל, אני בסדר, הוא מתנצל, כאילו באמת הוא צריך להתנצל. מה, אנחנו ששומרי הלכה צריכים להתנצל, שהוא יתנצל. ואמרתי, וואי, אם זה מה שכיסוי ראש, הוא ממש ככה הסתכל לי, אמרתי, סליחה. הוא לא הסתכל לי לא על השרוול מאחורי המרפק ולא על החזאית מקסי, הוא הסתכל דווקא על הכיסוי ראש. אמרתי, וואי, ברוך השם. אז זה גם היה חלק מהחיבור, להרגיש מה זה עושה. אני חוזרת רגע לגבורה. השלב הראשון הוא הסכמה חזקה. זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר היום על כפייה. אבל כן, אני כופה את עצמי לעשות גם אם לא בא לי, כשאני מבינה שדברים הם נכונים. ברור שאני אנסה לעשות את זה בדרך שיהיה לי מה שנקרא למזער נזקים. אז בדוגמה שלי, אז כן ניסיתי לקנות כמה שיותר כיסוי ראש, שכן הרגשתי איתם מה שנקרא, כמה שרע במיעוטו. אבל בסוף, וואלה, לא. לא הרגשתי שזה אני. האם החוויה היא, וואי, אני בוגדת בעצמי? לא. אם הייתי הולכת בלי כיסוי ראש, אז הייתי בוגדת בעצמי. גם אם הרגשתי שזה לא אני, בסוף בשכל ידעתי שזה הכי אני. אישה יהודייה, נשואה, זה כיסוי ראש, נקודה. אני, לא אני. זה תחושות. האמת היא האמת כזאת. וזו הסכמה חזקה. אחר כך, ברוך השם, זה כבר בחשק טהור. וזה שלב מאוד מאוד חשוב. ואנחנו רוצים שהוא יגיע. אנחנו לא כל חיים רוצות להיות בכל תחום בהתקפיה, לא. יש תחומים, ככל שאני מתקדמת, אז בתחום אחר עד יהיה בהתקפיה. לא בזה, אז בזה, לא בזה, אז בזה. אבל לא יכול להיות שכל החיים באותו תחום אני בהתקפיה. שאלות, מחשבות, אני רק מסתכלת על מה שאין לי פה שעון. לא, אין שאיפה כזאת. יש שאיפה לעשות את רצון השם. יש שאיפה לעשות את רצון השם. אם זכיתי והכל בחשק טהור, הרווחתי בגדול. אנחנו לא מחפשים את הקושי, אנחנו מחפשים את לעשות את רצון השם. אוקיי? אני לא עושה אידיאליזציה מהקושי. אני עושה אידיאליזציה מלהתגבר על הקושי.
אבל זה שכאילו, יש אצלי משהו שאני קהליקטו, זה כאילו אומר שאני
תראי, עוד פעם, אני זהירה, אני אומרת, יש כל מיני צ'ופרים, קשה לך סימן שאתה בעלייה. יכול להיות קשה לך כי אתה שם נביך, בסדר? אני לא עושה אידיאליזציה. בדרך כלל, באופן טבעי, יש לנו כל החיים דברים להתגבר עליהם. זה כאילו הכי הגיוני שקשה לי, ואני צריכה לשאול את עצמי, רגע, למה קשה לי? קשה לי כי את עובדת? זה מהמם. זה קשה לעבוד. אבל אני לא מחפשת שיהיה לי קשה. אם יש לי דרך להקל על עצמי, אני אקל על עצמי. אם יש לי דרך שיהיה לי פחות סבל לשים כיסוי ראש, כן, אני אחפש כיסוי ראש שאני יותר מזדהה איתו. אני לא אעשה אידיאליזציה, וואי, קשה לך כל הכבוד. תחפשי את הכיסוי ראש הכי מכוער, תרגישי שאת הכי לא את. לא. אני אחפש כמה שפחות למזער את הקושי, כי אני לא מחפשת את הקושי, אני מחפשת את לעשות את האמת. בסדר? מטבע הדברים, את צודקת, זה קשה ללכת עם האמת. כתוב, האמת כבדה, על כן עושה המועטים. זה לא פשוט, זה כבד. לעשות דברים שהם אמת, זה כבד. רק לזרום. אמרנו, לא צריך להשקיע שום אנרגיה בירידה. בעלייה תמיד צריך להשקיע אנרגיה. ולכן, מטבע הדברים, כשאני בן אדם שמתקדם, יהיו לי דברים שקשים והצודקת. אני רק אומרת, אני לא מחפשת את הקושי, אלא את ההתקדמות. שם הפוקוס שלי.
איך אפשר לעבור את השלב האחרון?
אז קודם כל ללמוד ועוד פעם. אני מבינה שאני קצת מנטרה. אבל כן, למשל בדוגמה שנתתי, זה היה ללמוד על כיסוי ראש. אבל זה גם היה חוויה רגשית, כמו בדוגמה שנתתי עם אותו אחד שהסתכל ואמר, סליחה. כי אני אומרת, וואי, זה עושה את העבודה. מבינה? כלומר, זה גם לעורר את הרגשות, וגם לחפש חיבור דרך הבנה, ודרך מעשה. ושום, צמצום המחירים. אוקיי, בדוגמה של הלשון הרע. אז כן, ראינו, לפעמים אני צריכה להיכנס לטבעה, אם אני יכולה בינתיים להיות כמה שפחות עם אנשים שמדברים על לשון הרע, כי אני לא מחפשת לאתגר את עצמי בקושי, כמו שאמרתי קודם. אני מחפשת להצליח. אז אני שנייה, אוקיי? ואם יש לי אפשרות, יש אנשים שהיום עובדים הרבה בחבורות, שאני משתפת חברה, תגיד לך, אני עובדת על משהו, תתתתה. ואז יש לי טריגר חיצוני. כאילו, אם אני אומרת לה, אני עובדת על תפילת שחרית ואיתי בחדר, אז כאילו גם לא נעים לי ממנה קצת. אז אני כאילו עוזרת לעצמי לפעמים בדרכים חיצוניות להתקדם. וזה נורא נורא חשוב. שמעתי פעם איזה רבנית שסיפרה, שהייתה תלמידה שהגיעה אליה בערב, והיא בדיוק השכיבה את הילדים. וקצת לפני שהתלמידה הזאת הגיעה, היא הייתה נורא נורא בלחץ להשכיב את הילדים שלה, והיא ככה הייתה חסרת סבלנות וצעקה להן, הולכו, כנסו כבר למיטה, טה-טה-טה-טה-טה. פתאום התלמידה הזאת נכנסת, היא אמרה לה, תחכי 5 דקות בסלון, אני עוד מרדימה את הילדים. פתאום היא הייתה, מה זה מתוקה, סיפרה להם סיפור, טה-טה-טה-טה. ואז היה לה, מה זה הרגשה המחסית? היא אמרה, מה, בשביל הילדים שלי לא היה לי מספיק אכפת להיות בנחת, ובשביל התלמידה בסלון, כן? כאילו, פתאום אני, זה הרגיש לה נורא נורא צבוע. ואז היא אמרה, יש לי 2 דרכים, או להתבאס שאני צבועה, או להשתמש בזה שאכפת לי מה חושבים עליי. מאותו ערב, כל פעם שירדים את הילדים, היא פתחה את כל החלונות. זה הדגמה מהממת, להשתמש בחיסרון, כדי לעזור לנו. אז כאילו, מה, אכפת לי מה חושבים עליי? כן, וואי, אני אספר לכולם, אני עובדת את התפילה. וואי, ואז איזה פדיחה לקום בבוקר ואני לא מתפללת. עוד פעם, זה לא שאני מתפללת בשבילם, אבל אני השתמשתי בחיסרון הזה שאכפת לי מה יגידו או מה יחשבו כדי להתקדם. זה דוגמה לאיך אני עוזרת, ובעזרת השם, עוד בוקר של תפילה ועוד בוקר של תפילה ועוד בוקר של תפילה, ואז יש לי חיבור לתפילה. וזה בעזרת השם, זה עבודת חיים. אבל אנחנו כן צריכות לשים לב שזה עבודת חיים, אבל לא באותו נושא כל החיים. עכשיו, גם אם זה באותו נושא, לא באותה נקודה. גם אם זה בכיבוד הורים, לא באותה נקודה מול ההורים. כלומר, זה בסדר שבגדול זה יהיה נושא, כעס, ענווה, בגדול. אבל בתוך זה אני כן רוצה לראות שיש דברים שהם כבר הפכו להיות חלק ממני, שהם בחשק טהור. כי נורא נורא קשה לחיות כל הזמן בהתקפיה בכל תחום. עד כדי בלתי נסבל. ובסוף אנחנו רוצים לעבוד את השם בשמחה. חשק, זה כאילו, איך אמרת, נכון, יש מילים שאומרת, חשק, זה כזה, הוא בכוונה משתמש מילה חשק ולא רצון. תחשבי שאיזה כיף זה שבא לך להתפלל. לא, הגיע הזמן, תפילה, זמן. בא לי. וזה כאילו, אני בטוחה שלכל אחת מכן היה איזה רגע שהיא הרגישה שבא לה ללכת לכותל או למערה או לזה, כי יש לה איזה רצון להתפלל. אז הרגעים האלה הם רגעים מהממים שאנחנו אומרים, וואי, זה יכול להיות. יכול להיות חשק. שפתאום בא לך ללבוש צנוע, לא כי את רק מבינה שזה נכון, פתאום בא לך לא להגיד לשון הרע, או כי את מרגישה בשליטה, או כי את מרגישה שזה חשוב, או כי את מבינה את הערך. יש? עוד שאלות, מחשבות? נכון, עכשיו תראו. אם זה מתבטלת, כי לפעמים אנחנו יכולים לעשות חישוב מסלול מחדש. כן, אני אומרת, אבל לפעמים יכול להיות חישוב מסלול מחדש. אולי לא עבדתי נכון, אולי זה... אני לא כאילו ראש בקיר, כמה חלוק. כאילו, אני בודקת, אני עובדת נכון, אני זה. ונכון, אנחנו יכולים גם ליפול. אבל העבודה שלנו זה לא אם אנחנו נופלים, העבודה שלנו זה אם אנחנו קמים. נכון? כמו הפסוק שבת ייפול צדיק וקם. גם צדיק נופל, גם רשע נופל. ההבדל ביניהם זה שהצדיק לא מאבד האחריות לקום. הרשע אומר, יאללה, נפלתי. הצדיק אומר, נפלתי, ועכשיו אני אקום. כאילו, אני לא נשארת בחושך כי נפלתי. נכון. כן. הסכמה חזקה זה לא אומר שאני לא אפול אף פעם. זה אומר שכשאני אפול, אני אקום. וכל החיים שלנו גם נפילות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, נכון? אנחנו לא משלות את עצמנו שתהיה לי הסכמה חזקה ואני מושלמת. תהיה לי הסכמה חזקה ואני אפול, אבל אני אקום כי יש לי הסכמה חזקה.
אני יכולה להגיד שבמים יש לי את הרצון להיות גבוהה, כי אני אומרת,
סתם, אני שואלת אם לא מביא לבית כזה, אני שואלת לבעל כזה. ואז כאילו, כשיש לך את זה בידיים, אז הרבה יותר אתה יכול כאילו להפעיל את ההסכמה הזאת. כאילו, ואסור להתערב בדברים האלה, אי אפשר להתערב ב... כאילו, אני רוצה להיות גיבורה כלפי זה, כי אני שואלת את זה בית כזה שאני שואלת.
תראי, את יכולה להגיד, אני שואבת לבית כזה ואני שואבת את התתתה. ואז את יוצאת לפגישה, ואת רואה שהבחור הוא אחר. אבל את אומרת, איפה מה ויש חישוב מסלול מחדש? אני רוצה בית של תורה, אבל האם בית של תורה חייב להיראות X? פה יכול להיות לי חישוב מסלול מחדש. יכול להיות שבית של תורה גם יכול להיראות Y. נכון? אני בניתי על מישהו שהוא תלמיד חכם והוא כל היום לומד ועומד. ואני פה מגלה שיש מישהו שהוא היום אומר, רגע, עם ישראל במלחמה. אני משקיע את כל כולי במלחמה למען עם ישראל. זה בית של תורה מסוג אחר. אני יכולה לעשות חישוב מסלול מחדש אם אני רואה שבאמת הוא מונע משם. ואני מונעת משם. ואנחנו יכולים להגיע לשם. אני לא מאבדת את הרצון. אני מבינה שיכולים להיות לו ביטויים אחרים. שזה בעצם מחזיר אותנו לנושא. האם אני מנתחת משהו לפי הביטוי שלו או לפי השורש שלו? טוב, אז אני מאחלת לכולנו, קודם כל הסכמה חזקה, כל אחת במה שהיא צריכה הסכמה חזקה, ובית בעזרת השם שיגיע השלב של החשק התאום. ותתעודדו ממה שכבר יש לכם בו חשק. ראינו לכולכם היה החשק.
Thank you.